טוב, אז עכשיו רשמית, שלום לכולם, ערב טוב. כל הכבוד למשפחת טוויטו על ההפקה, מרחוק, מקרוב, ועד עוד הטרחה לבוא ולהגיע. ועכשיו זה כבר רשמית, חודש אלול. אלול, כל מי שנוהג לדפוק על הבימה בסדר ערב ולצעוק אלול, ודגים שבים, רועדים באלול וכולי. בדרך כלל אלול זה תמיד בהקשרים של חודש הרחמים והסליחות, ומידת הדין, ותוקעים בשופר, והחשש הזה מעומק הדין, למרות שהדין עצמו הוא לא באלול. מתי הדין מתקיים? הוא בראש השנה, והיום, היום הרת עולם, ולכן כבר להתחיל את הסליחות וכולי. אז אני רוצה את הדקות הקרובות להקדיש להתבוננות בחודש אלול מכיוון אחר. ונתחיל בעיון בהתחלה בהלכה, אחת ההלכות הרווחות של חודש אלול, ואחרי זה ניצול פנים על הספרות הרוחניות. ואני מקווה שהתובנות שהתחדשו ילוו אותנו כל השנה. אז בואו נראה במקור א', אני רואה פה, זה אמור להיות בקפיצות של חמש המספרים, אבל רק בטור השמאלי יש מספרים, אז מנפלא את ההדפסה, אז אנחנו נראה רק במקור א', בסדר? קיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד, כותב בסימן קכ"ח, סעיף א', זה ממש הפתיחה של הלכות חודש אלול. עוד אמרו דורשי רשומות, ומה לשם אלוהיך, את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. טוב, זה ספוילר פה לתוכנית שאנחנו עושים הפרויקט אלול לראש אל אייל, אייל טוויטו השם יקום דמו, שאנחנו כל יום נלמד על ראשי תיבות אחרים, אז פה הקיצור שולחן ערוך כבר נותן לנו פה שלוש ראשי תיבות, אז את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול, וכן אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, וכן איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. רמז לשלושה דברים שהם תשובה, תפילה וצדקה, שצריכים להזדרז בהם בחודש זה, ומה לשם וכולי רומז לתשובה, אני לדודי רומז לתפילה שהיא רינת דודים, איש לרעהו ומתנות לאביונים, רומז לצדקה. אז הוא משר, ישר מתחיל לקצור חנוך בהלכה א' של אלול, צריך לתת צדקה, זה מתחבר לראשי תיבות של איש לרעהו ומתנות לאביונים, ולכן בחודש הזה, חודש אלול, נותנים צדקה, יש בזה סגולה גדולה, צדקה תציל ממוות, הורים מתנה תוקף, מי יחיה ומי ימות, מי במים, מי באש וכולי, ולכן בסוף מסכמים, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, ולכן זה מתבקש. אבל למה דווקא חודש אלול קשור לנתינה? אם אני אומר שהצדקה היא רק סגולה כדי לחיות וללמות, ניחא. אבל לכאורה הייתי אמור שחודש אלול מתאים לתשובה, חודש אלול מתאים לתפילה. מה הגיע פה החיבור לצדקה? אז באמת יש כאלה פרשנים שלומדים את זה מפשט הכתובים, שבפרשיית המועדות, בפרשת אמור, בחומש ויקרא, יש שם בהם מתחילים, מפסח, עוברים לזה, וספירת העומר, וספרתם לכם, שבועות, ואז זה לא לפניכם, הפסוקים האלה, אבל פרק הפגים על פסוק, מיד אחרי לא תעשו, מלאכת עבודה לא תעשו על חג השבועות, מיד מביא הפסוק ובקוצריכם את ציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט שכירך לא תלקט, לאן מגיע תעזוב אותם וכו'. ואז הפסוק הבא זה כבר מתחיל, טוב, דבר בני ישראל בחודש השביעי, באחד לחודש ראש השנה. כלומר, פרשיית המועדות בין שבועות לבין ראש השנה, פתאום מכניסים פה פסוקים על פנות השדה, לקט שכירך ופאה, שזה מוזר, כי פה בפרק י"ט, בתחילת פרק י"ט פרשת קדושים, כבר כמעט אותם מילים על לקט שכירך ופאה. אז הפרשנים, חלק מהפרשנים אומרים, לא סתם הכניסו פה בין שבועות לראש השנה פסוקים שלא קשורים לחגים, אלא יש פה עניין שלפני ראש השנה צריך לתת מתנות השדה, שזה מה שאז הצדקה, עוד נדבר על זה. כמובן, מבחינה חקלאית זה מסתדר. אתה מסיים לקצור את החיטים בתמוז, אתה מסיים את עיקר הקטיף, את הענבים, את התאנים, אפילו את התמרים, באב אלול, אז תיתן מתנות עניים, תיתן בדבר הזה. אבל בואו ננסה להבין מה העיקרון של הקיצור שולחן ערוך, שאיש לרעהו ומתנות לאביונים, זה ראשי תיבות שמגדירות את אלול. ברור שהעניין הוא פה, זה לא רק למלא צורך פונקציונלי של חוסר בכסף לשכן, הנתינה היא לא רק מצב או עמדה של חסד, אלא איזשהו סוג של הזדהות עמוקה, לכן זה בין איש לרעהו, משהו יותר אינטימי, שותפות ביסוד העולם, אז בואו נראה, לפני כן נפתח סוגריים וננסה להבין בכלל, אני מניח שכולנו משתדלים לפחות או רוצים, מקווה שגם שם מיישמים, ונותנים מעשרות. כן, אני יוצא לי לא מעט זוגות לערוך להם את החופה או להדריך אותם הדרכת חתנים, אני תמיד לפני כן מדבר איתם, בהצעת רבותיי מאות ניאל, על מעשר כספים. כשאתה כבר נשוי עם 5-6 ילדים, פתאום מעשר כספים זה קשוח, אבל אם אתה מתחיל מזוג צעיר לתת מעשר או אפילו טיפה יותר, אז זה כבר נהיה חלק מהנורמה וזה יותר קל להתמיד בזה. אבל רגע, מעשר כספים. זה דאורייתא, זה דרבנן, מה התוקף של מעשר כספים? איפה אנחנו מוצאים בתורה פעם ראשונה עיסוק במעשר? אצל מי? זה בחומש בראשית. אצל מי? לא, לפני יעקב יש לנו. יש לנו אצל אברהם כבר. אברהם שהוא פוגש את מלכי צדק מלך שלם, כתוב וייתן לו מעשר מכל. לא ברור, מעשר אני יודע, זה עשירית, אבל לא ברור מה זה מכל. זה גם לא ברור מי נתן למי. מחלוקת בפרשנים, מי זה לא. ומי זה וייתן. האם אברהם נתן למלכי צדק, או מלכי נתן לאברהם? שאלה. אצל יעקב, כמו שאתה אומר, זה באמת כבר יותר מפורש במקור ב', וידר יעקב נדר למו, זה תחילת פרשת ויצא, יעקב חושש, הוא יוצא לדרך לא נודעת, הוא מפחד, אז הוא אומר, אם יהיה אלוהים ממדי, הוא שמע לי בדרך הזה, וכו' וכו' וכו', ושבתי בשלום, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. פה כבר נאמר במפורש, כל מה שתיתן לי עשירית, אני נותן לך. מה? נכון, שנייה. אז בוא נראה מקור ג', דאז כן. שנייה, אתה שואל שאלה טובה, נגיע לזה. צריך עוד להבין מה זה מעשר. אז דעת זקנים מבעלי התוספות במקור ג' וכל אשר תיתן לי, מדרש יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון. כלומר, בא המדרש ועונה על השאלה שלך, של תלמידים מן הקורונה, אוקיי? הוא בא ואומר, הנה, יש יעקב תיקן תקנה לתת מעשרות מהכסף. עכשיו יש שלוש קושיות על פירוש פה בעלי התוספות. אחד, ממתי אנחנו למדים הלכות מחומש בראשית? שהוא דל בהלכות, יש בו רק שלוש מצוות, פרו ורבו, ובראשית, ברית מילה, ולך לך וגיד אנשי פרשת וישלח, מה פתאום שייך לי פה עכשיו מעשרות, דבר ראשון. דבר שני, זה מדרש אגדה, זה לא מדרש הלכה, ממתי למדים הלכות? ממדרשי אגדה. ודבר שלישי, אותו מדרש שהתוספות מציינים, וואלה, אנחנו לא מכירים אותו. אין כזה מדרש, כאילו, היה כזה מדרש, אבל הוא לא נמצא במאגרי המדרשים המצויים בידינו. זה לא נעצר פה, בוא נראה במקור ד' את הגמרא, מסכת הענית. מסכת שהרבה גבאי צדקה מצטטים אותה, ואמר רבי יוחנן, מה היא נכתיב? עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר, אני בטוח שהילדים שלכם בגננות פה, בחמד, מן הסתם מצטטים את זה, שמביאים את התרנגול, שעושים איתו כפרות, לא יודע אם עושים תרנגול כפרות, או את הדג. דג אף פעם לא ראיתי מישהו שעושה, אבל אנחנו מקפידים לעשות עם כסף, אז עשר בשביל שתתעשר, נכון? וזה כמובן, מקור ה' זה הפסוק בפרשת ראה שקראנו לו מזמן, מקור ה' עשר תעשר את כל תבואת זריך יוצא השדה שנה השנה. ופה באמת לשאלה שלך, מי אמר שצדקה זה כסף? כי מה כתוב בפסוק? את כל תבואת זריך. תירוש, דגן, יצהר, אבל ביט, פייבוקס, אי אפשר להעביר חיטים בפייבוקס, זה לא, גם לא בהוראת קבע, מה זה הדבר הזה? ולכן התוספות, ואני מדגיש, למה זה בעלי התוספות? בעלי התוספות חיו באשכנז, חיו בעצם בגרמניה, בצרפת, שבעצם הייתה בעיה ליהודים לנחס לעצמם נכסים, ולכן איך הם בעיקר, במה הם עסקו היהודים? זה מופיע בכל הדרשטרימר, בעלונים האנטישמיים של הנאצים וכו', תמיד אף ארוך ועקום, וזה כסף בכיסים, כלומר עסקו במסחר ובעיקר בהלוואות בריבית. איזה הוא נשך בא במציע, כן, עם ריבית לגויים וכו'. אז באים בעלי התוספות במקור וב, ומה הם אומרים? עשר תעשר, אך היית בספרי. ספרי זה מדרש, מדרש הלכה, אוקיי? זה כבר לא פסוקים. זה לא מדרש אגדה. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה, אין לי אלא תבואת זרעך שחיה במעשר. ריבית ופרקמטיה וכל שאר רווחים מנין, שזה מה שהרלוונטי לעיסוק שלהם. מי אמר שאני צריך לעשר גם כספים? תלמוד לומר את כל בפסוק. דעה ומצא למים הרי תבועתך. מהי כל? לרבות ריבית ופרקמטיה וכל דבר שמרבוך לו. כלומר, התוספות מתמודדים פה עם הקושי בפסוק. לכאורה חיוב מעשרות שייך רק בגדש. בגידולי שדה, תירוש, דגן ויצהר, נכון? של התבועה החקלאית. אבל התוספות מציינים בספרי, ספרי זה מדרש הלכה. זה כבר מתמודד בשונה עם בעלי התוספות שראינו בראשית, זה יותר טוב מדרש הלכה. שיש פה ריבוי, כתוב את כל זרעך, זה לא רק זרעך, זה גם כל שאר הרווחים חייבים במעשר. ולכן לפי תוספות יוצא לנו שחיוב מעשרות הוא דאורייתא. אבל יש פה הערת הזרה אחת עם כוכבית, מה הזרה? שבספרי שמצוי בידינו, אין את המדרש הזה. כלומר, אנחנו מציינים פה התוספות לשיטתם, גם על התורה וגם על הגמרא, מדרש, ספרי, מדרש הלכה, שבכל הנוסחאות שאנחנו מכירים מהגרסאות בכתבי היד, אין לנו מקור כזה בספר שמצוי בידינו. ולכן רוב הראשונים, לרבות מרן המחבר וכולי, פוסקים להלכה ולמעשר, להלכה ולמעשה, שמעשר כספים, הוא דרבנן, במקרה הטוב, אני מפרגן פה, כי הגדיל לעשות הבח, הבית חדש, בקרקוב, בפולין, על הבית יוסף, ביורדי הסימן שינה מדלף, שזה סימן שעוסק במעשרות, והוא אומר חיוב מעשר כספים, זה בכלל לא בגדר חיוב, לא מדי אורייטה, ולא מדי רבנן, במקרה הטוב, המקסימום שאני יכול להגיד לו זה שזה הנהגה טובה, או בשפה המדוברת, מנהג המקום. מנהג, אבל זה לא דה אורייט, לא דה רבנן, עד כדי כך, יש חולקים עליו, החוות יש כותב, הבח נשבר ואנחנו נמנתנו, מה פתאום, למרות שלהלכה הוא כן כותב ככה, ובספר פסקים ובתשובות אומרים שרוב הפוסקים מקבלים את הבח להלכה שצדקה, זה לא דה אורייט, לא דה רבנן, אל תדאגו, אנחנו נעשה פה עוד מעט טוויסט בעניין הזה, ומה שמביא אותנו למקור זין, אתה אז תורי זהר, רבי דוד סגל, בסימן שינה מטלף הוא כותב, הוא מורי חמי זל, מי זה חמיב של התו? הבח, אוקיי? יש פה כל מי שיש לו יחסים מורכבים עם השוור והשוויגר, או עם החם והחמות, אז הנה, התו מקפיד לחלוק על חמיב, ומורי חמי זל כתב שהמעשר של ממון שלנו אין בו חיוב, לא מן התורה, ולא מדרבנן, ותמתי שהרי עושים על רש ממתת, מבואש חיוב גמורו, כמו כל הפוסקים וכו', והירושלמי, אז התו חולק, אבל יש לו חידוש יפה. הוא אומר, מה שכתוב בפסוק, את כל תבואת זרעך, זה בסדר, זה מעשר ראשון, זה מעשר שני, בסדר גמור. אבל מעשר כספים שהספרי לומד, זה בכלל קשור, זה סניף של, מה יש לנו בשנה השלישית והשישית למעשרות, יש לנו מעשר עני. כלומר, אני לומד את זה ממעשר עני בכלל, ולא ממעשר ראשון, מעשר שני ודברים כאלה. למה יש לנו, ולכן הוא אומר, ופה, טוב, פה נחלקו האחרונים, מה דעת התז? האם הכוונה שהוא אומר, אוקיי, זה דאורייטה או זה דרבנן? יש בזה מחלוקת בין ארוך השולחן, שסובר שזה דאורייטה, לבין הציץ אליעזר, שאומר שזה דרבנן, נפקמינה למעשה, אם אתה אומר שזה דאורייטה, אז זה כדאורייטה לחומרה. אז למשל, ממה אני נותן מעשרות? מהברוטו או מהנטו? או ממה אני נותן מעשרות? אחרי שאני מנקה את ההוצאות שלי, ורק מהרווחים, או שגם זה, ולמשל, אם יש לי הוצאות ילדים לחינוך, שזה חינוך דתי, חינוך ממלכתי דתי, אז אולי זה בגדר שפותר אותי, ואז אני מנקה את זה מההכנסות אחרי ההוצאות, ורק אז לא נכנס פה בכל הסוגיה, כך עכשיו לא בשיעור בהלכה, בעניין הזה. אני... וזה תיתן, אוקיי, וזה יגיד לך, זה רק מתבואת השדה, אוקיי? יבוא לך יום כהן, אל תעביר לו בבית. תיתן לו במקרה הטוב תלושים לאושר עד שיקנה פירות וירקות, אוקיי? אם אני מתרגם לימינו, צורך העניין.
הסוג הנתינה, לעני, בסוג הנתינה לכהן, הן שונות בסוף.
נכון, נכון, נכון.
יש גם
כמויות שונות. נכון, זה הכיוון שלוקח התז. אני כן רוצה להגיד כן משהו שהוא הלכתי, בעיניי הלכה למעשה, בעניין הזה, שיש... אתם יודעים, חודש אלולי שם, עכשיו בשנים עוד כל עניין של הצ'רידי וכולי, ולא נעים לך, אתה נותן או לא נותן, ופעם כולם היו, האם פה למדו שבשבוע האחרון של אלול לא כדאי לעשות צ'רידי, כי כולם עושים, אז לא כדאי לרע בדברים כאלה, אבל כן, ששואלים אותי הרבה בהלכות צדקה, כן חשוב לשים לב לשני דברים שזה באמת נפקמינה למעשה בעניין הזה. האחד, שאני מבקשים לי צדקה, אני בודק שני דברים. אחד, דבר ראשון, זה מה הייעוד, מה המטרה. מי אמור לקבל את זה? שזה באמת אנשים שראויים, שהם נצרכים, ולא מה שנקרא, יש שם באים בשטיבלך, וזה נקרא הכנסת קלה, המכונה הכנסה קלה, אוקיי? שלא נדע מהניסיון הזה, אבל כן, ואם תיתן 50 שקל, החתן יתפלל עליך, תחת החופה ודברים כאלה. אז צריך לראות שזה באמת, לא לפעמים אני נותן, אם מישהו שאני מכיר ודברים כאלה, אבל צריך לראות מה הייעוד, מה המטרה, יש מגוון רחב מאוד של מטרות ראויות, שניתן לתרום עם עשר כספים, אבל הדבר השני, ולא פחות חשוב זה מה האמצעי ומה הדרך, כלומר, האם יש פה ניהול תקין? האם מי שעוסק בצדקה זה אדם שאני סומך עליו, או שהוא גוזר קופון, איך אמר לי פעם, מטרים סיפור, שפעם איזשהו בא איזשהו שנורר שהיה מתפרנס לגייס צדקה למוסדות תורניים וכולי, הגיע לאיזשהו גביר גדול בארצות הברית, שהוא מגיע לב כל שנה, אבל הוא עוסק בדלת, והגביר אומר לו, מה, אתה לא מתבייש? אחרי שהראש ישיבה שלך השפיל אותי ודיבר בגנותי ואמר להחרים את החברה שלי ואת העסקים, אתה בא לפה עכשיו ומבקש כסף, אז הוא אומר, אז אני אתן לך השנה פחות מכרגיל, ובמקום לתת לו 2,000 דולר, הוא נתן לו 1,800 דולר. אומר לו, מה זאת אומרת 1,800? לא. כאילו, מה אשמתך שהוא ככה וככה? למה שיגרע חלקך? אוקיי? אז כל שנה אתה מקבל 2,000 דולר, 1,800 הולך אליך, ו-200 הולכים לישיבה. מישהו אמר לי שזה לא נכון, הרבה יותר הולך למטרימים, והרבה פחות הולך לישיבות. אז כשאני נותן, משתדל לתת, אז חשוב לדעת מי העמותה שמאחורי זה, כמה ההוצאות של העמותה הזאת. אם אתה רואה שהשכר של מנכ"ל העמותה הוא בעשרות אלפים, אז כאילו מה, אז אני מחסל אותה, את העניין הזה, הרבה, תמיד טוב, אני העירך הקודמי, אני מניח שגם פה יש בשכונה גמח מקומי של אני העירך, ויודעים אנשים עושים את זה בהתנדבות או בשכר מינימלי, רק במה שנקרא הוצאות תפעוליות ודברים כאלה. עד כאן סקירה קצרה מאוד של העניינים הלכתיים, ופה אני רוצה עכשיו שנעלה קומה לסברות הרוחניות. ישנן שתי משוואות ששינו את כל הלך הרוח הקיומי, עכשיו גם הרוחני, במאה ה-10. במשוואה הראשונה, E שווה MC בריבוע, נכון? אנרגיה שווה בעצם למסה כפול מהירות בריבוע, זה תורת היחסות של איינשטיין, שינה את כל ההתנהלות של העולם. המשוואה השנייה, זמן שווה כסף, בדיוק. כן, זמן שווה כסף, וידוע שמה ההבדל בין רצוי למצוי, רצוי בגימטריה זה 306, מצוי 146, ההפרש ביניהם זה כסף. תבדקו, פשט, בדוק, בדוק לגמרי. אומרים כסף משון כיסופים ורצון, אבל זה נכון, זמן שווה כסף. זה שבחרתם להגיע לפה עכשיו, זה לא בוואקום, אין פה סכום אפס, זה על חשבון משהו. על חשבון מטלות הבית, על חשבון הזמן הנחת, על חשבון אני לא יודע מה, על חשבון הילדים. וכמו שאנחנו נדרשים לתת מעשרות מהכסף שלנו, אומר הרבי מלובביץ' במקור ח' צד ימין למטה, שאנחנו נתבעים, מחויבים לתת מעשרות גם מהזמן שלנו. ולפעמים הרבה יותר קל לתת הוראת קבע לבנק, כל ראשון לחודש תעבירי חי שקלים לעמותה הזאת, בבחינת שלום שלום ואל תבוא לי בחלום, מאשר לתת מעשרות מהזמן שלנו. מה זה לתת מעשרות מהזמן שלנו? ורבי יוחנן אומר, עשר בשביל שתתעשר. כלומר, הנתינה היא זו שיוצרת את העושר האמיתי, ופה תראו במקור ח' מה זה צדקה רוחנית. כותב הרבי בתורת מנחם, זה ממש כמה חודשים, זאת חצי שנה לפני שהוא נבחר, התמנה להיות אדמו"ר רשמי. אז אני מקריא לפניכם במקור ח', והנה האדם כמו כל הנבראים ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא, וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם מצדקה, ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח. אני מדלג איתכם לשורות המודגשות והאחרונות במקביל ל-95 מצד ימין, בסדר? כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית, בצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול ותשרי. ובבואנו בימים אלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יהיה בידי כל אחד ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול. גדול לפי מודו שלו שצדקה שעשה להושיע את העני בגשם, כלומר כסף מזומן, או עברה בנקאית, ושל צדקה שעשה להושיע את העני ברוח, כמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, כלומר, אביון שמתפרנס מהתמחוי, גם הוא מיוחד לתת מעשרות ממה שהוא קיבל, כי אין לך אני שאני יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו, כך בצדקה ברוח, שגם העני ברוח מחויב בה, כי אין לך איש ואישה בישראל, שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם ליראת שמיים, תורה ומצוות וכו' וכו'. כלומר, אומר הרבי, נחדש פה חידוש גדול. צדקה זה לא רק לתת 100 שקל לחודש, אם הרווחתי 1,000 שקל, אם נרווח 10,000 שקל בחודש. לא, צדקה זה גם ברוחניות. יכול להיות שהבחור שהצמד ברזל שלי במילואים, או הבחור שיושב לידי במשרד, יכול להיות שהוא מרוויח הרבה יותר ממני כסף, אבל ברוחניות הוא באוברדרפט. כי הוא לא יודע להניח תפילין, הוא לא יודע מה זה פרשת שבוע, מה זה כשרות, מה זה שבת, מה זה... הרבה דברים. ואם הקב"ה זימן שאני אהיה איתו, אז יש לי הרבה יכולת מה לעשות, ללמד אותו, כלומר להעשיר אותו ברוחניות, אבל על מה זה בא? על חשבון הזמן שלי. ולכן אומר הרבי, כל אחד חי בצדקה שהיא רוחנית. עכשיו נשמע חסידות. בסדר, אני לא חבדניק, אני לא זה, אתה לא מחייב אותי, ונראה לי שהרב פה שלי הוא חבדניק, לא? נכון, אז אולי... לא, הרב אשכנזי. נראה לי, רב העיר, נבחר לא מזמן.
אה, כן, כן, נכון.
לא משנה, בכל מקרה, אני לא גר פה בעיר, אני לא מחויב, אני לא רב של פתח תקווה, אני חייל לוי, הוא לא חבדניק, הכל... אבל תראו מה איגרות מוישה כותב. האיגרות מוישה הרבה יותר חריף מהרבי, וכמובן שזה לא דברי אלוקים חיים חסידים בהתוועדות, אלא בפברגן, אלא זה שוט. הוא כותב הלכה למעשה משהו מאוד קשה. שנייה, אז בוא, הנה, איגרות מוישה, איגרות מוישה, איש הלכה. יש כביצה, יש רביעית, יש הילוך שלושת רבעי מיל, יש, תראה מה איגרות מוישה אומר. כמו כן, בלימוד התורה, אסור לתלמיד חכם לדקדק בזמנו לומר שצריך בזמן זה ללמוד בעצמו, שיהיה זה יותר טוב יותר שלמד לאחרים, ילמד רק לתלמידים שמחדדים את רבם. אלא, מה אומר איגרות מוישה, אני בשורה 61, אלא צריך לבטל מזמנו. וללמד לאחרים, אף שלעצמו לא יהיה תועלת מהחיוב ללמד תורה לאחרים. אם אני מלמד את החבר שלי במילואים להניח תפילין, מה התועלת? אני אהיה עכשיו יותר מחודד בהנחת תפילין? מה? אבל אני משקיע בו רבע שעה. ברבע שעה הזאת אני יכול ללמוד בעצמי דברים אחרים שיהיו יותר תועלת ללמד בקהילה או במקומות אחרים, אני יכול יותר להתקדם בעבודת השם כך. לכן אומר איגרות מוישה. ומאחר שלא נמצא שיעור כמה זמן ילמד לאחרים, אף באופן שלעצמו לא יהיה תועלת רק להם, אמרתי שהוא חלק עשירית מהזמן שיש לו ללמוד התורה. כן, מה אומר בעצם איגרות משה? אני אלמוד, הוא אומר, אתה לומד נניח 10 שעות בשבוע. הלוואי עליי. עכשיו אנחנו אומנם ראש חודש אלול, אבל זה עדיין ירח מלא באוגוסט. אוקיי, יש לנו, כן, יש לנו, עוד לא הגענו לחצי החודש. גם 31 נראה לי החודש, בכלל. נכון, אז לא הגענו פה עוד למחצית, לא נגענו בקיר של אוגוסט. הלוואי על 10 שעות ללמוד תורה בשבוע. אז אומר איגרות מוישה, מתוך 10 שעות שאני לומד תורה בשבוע, אני אומר, הלוואי. אז מה המינימום שאני מחויב בו? שעה. שעה מהזמן שאני לומד, מתפירית מהזמן, שעה בשבוע, אני צריך להקדיש וללמד אחרים. עכשיו תגידו, אני לא, אין לי תעודת תורה מהרצוג, אני BED בחינוך. זאת אומרת, אני יכול לשבת עם הבת שלי, שסיימה עכשיו גן חובה, וללמוד איתה ספר יהושע לפני השנה. מה? אני אומר, דור צדקה רוחנית, בסדר, אני מחויב לתת לה אוכל וכסות וכולי, אבל כן, אני יכול במושב בית גמליאל, במקום ללמוד לעצמי במנחה לערבית, בשטיבל, אני יכול יחד עם סבא שמחה וכל המסביב ללמוד איתם פרשת שבוע. זה מה שאבא שלי עשה הרבה מאוד שנים בשטיבל. ודאי שהיה לו יותר תועלת אם היה יושב ללמד לבד את הדברים שהיה ללמוד באנגלית. אבל היה צורך מה ללמוד איתם ספר התודעה, רמב״ם על הסדר, פרשת שבוע חומש עם רשי, יש דברים יותר, לא. והוא אומר פה עכשיו, יבואו האנשים יגידו מה זאת אומרת, אבל כל אחד שתזכרו בתקופה בישיבה או במכינה, אתה מי אתה רוצה ללמוד, או מישהו ברמה שלך, או מישהו שהוא מעליך שירומם אותך. אף אחד לא רוצה ללמוד, אתה בחור בשיעור וזיין, איזשהו בחור משיעור א' שלפני צבא, ונלמד מסילת ישרים, ונלמד כאילו דברים פשוטים יחסית כביכול. לא שמצא לשם את זה פרק כזה פשוט, אבל לא, תנועת הנפש הטבעית שלנו לרצות להתקדם, אומר מה יקרות בו שלא. הוא אומר בתורה שב-73, בקטע המודגש, ובזכות זה לא רק שלא יפסידו מתורתם, כלום, אלא עוד יעלו מעלה מעלה במדרגה יותר גדולה. אני מדרג פה לקטע הבא המודגש, גם אלו שלומדים עשירית בזמנם עם אחרים, משום שרוצים לכם גם ללמד לאחריני, כמו שאמרת, לתת את חובת לימוד, וגם הוא חסד גדול מאוד, ודאי מתוך שעושים לשם שמיים, יתברכו בהצלחה בתורתם עוד יותר ויותר. וזה באמת הדברים הנפלאים והקשים של איגרות מוישה. אני איך הקודמים? אז ודאי שאני המשפחתי קודמים. יש תופעה שנקראת בני הרבנים. יש להורים שלי שגדלו בארצות הברית, חברים מאוד קרובים, שני חברים מאוד קרובים שכמו דודים שלי, ששניהם רבנים. מה הפך אותם לרבנים? שהם היו כנערים מאוד קרובים לרב הקהילה שלהם. אבל הבנים של אותו, של אותם רבני קהילה, ממש לא בקטע שאני פה עדין, לא בקטע של רבנות, למה? כי אבא שלהם היה זמין לקהילה ולשיעורי זוגות ודברים כאלה ושיחות ירד וכולי, אבל הילדים שלו, הוא לא היה זמין, יש רב, אני לא אגיד את שמו, אני חבר טוב של בנו, שהוא מאוד מתפרסם בתשובות שלו ברשת, מהראשונים שעסקו בזה באינטרנט וכולי, ופעם אחת הוא קיבל שאלה מהבת שלו, לכבוד הרב הגאון, אבא שלי רב שמשיב את זה, ואין לו זמן עבורי, מה אני צריכה לעשות כדי שהוא יתייחס גם אליי, אוץ', אוקיי? בעניין הזה. ולכן אני אהיה קודמים, אז אני צריך לראות שאני מקדיש מהזמן שיש לי, או שאין לי, לא משנה. קודם כל לבנות שלי, לבנים שלי, למשפחה, מי שלומד עם אשתו, אז ללמוד עם אשתו, בעניין הזה. ובסופו של דבר, העניין הוא גם... מה? הוא יודע, צדקה רוחנית, תקראות משהו, אם יכול להיות משהו אחר. לפעמים דרך היחס, גם לא מעמיד בזה, שאלה מה המגמה. תספר סיפור. הייתי משהו סיפור חסידי, אבל זה יותר סיפור ליטאי. אוה. כך כך... הנה, בדיוק דדון הגיע, אז אפשר גם סיפור חסידי שהוא ליטאי. על הרב כהנמן, ראש ישיבת פוניביץ'. כן, הקים את פוניביץ', והוא נוסע הרבה בשביל להקים את הישיבה, והגיע לאיזשהו גביר גדול בניו יורק, שכולם רעדו ממנו, כי הוא נותן הרבה כסף, ואז הוא אמר לו, בוא נעשה את זה קצר, אומר הרב כהנמן, הוא שאל אותו, מה אתה צריך? הוא אומר, אני צריך כסף, כסף וכסף. אומר לו, אותו גביר, תגיד, אתה לא מתבייש? כל המרנן דרבנן באים פה, ממלמלים ביידיש, תירה, תירה, תירה. אז הוא אומר, מאוד פשוט. הם אומרים לך, תירה, 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 מה הם חושבים? כסף, כסף, כסף. אני אומר לך, כסף, כסף, אבל מה אני צריך? תירה, תירה, תירה. אוקיי? היה מאוד דוגרי בעניין. שאלה מה המגמה בעניין הזה. ואם השבת שלך עכשיו צריכה, זה לא בדיוק להבין כמה סיבובים עשו סביב חומת יריחו שהחומה נפלה, היא צריכה יחס עם אבא, של זמן שרק אבא ובת, אז בעיניי זה לא נופל מהמקום הזה, זה לימוד לא פחות חשוב בחיים בעניין הזה. בכל מקרה, אני אומר, גם איגרות מוישה וגם רבי מלובביץ', שניהם מדברים על, על, על צדקה שהיא לא בהכרח כסף. זאת אומרת, היא צדקה רוחנית. היא צדקה של זמן, היא צדקה של השפעה. ואני חושב שאני נדרש לתת צדקה, לא משנה עכשיו דאורייתא דרבנן, גם שאני נותן כסף. השאלה לא פחות חשובה זה, זה מה היחס. הרי הקדוש ברוך הוא לא באמת מבקש ממני תרומה. כי זה בעיה שלך, ריבונו של עולם. באת עשירים, באת עניים. אתה יכול לפתור את הבת של עולם בעצמך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו תרומה, הוא יותר בעיקר, אני חושב, רוצה מאיתנו הירתמות. וזה המקום של, של השותפות. כי הסכום הכסף הוא לא המטרה, אני יודעתי. אלא זה גם לא המדד להצלחה, אם תרמתי כביצה, כרביעית, אם חסר לי עוד 20 שקלים שבדיוק מעשר, או עוד 30 שקלים, אני אחרוג, כי זה כבר יהיה חומש ודברים כאלה, אני לא קורא לסכומים של חומש בעניין הזה, אני רק גילוי נאות. אלא השאלה זה למה אני נרתם, האם אני מוכן לצאת מאזור הנוחות שלי, ולצאת ולהיפגש, גם אם זה נוגד את תנועת הנפש הטבעית שלי, מה הרי, אני לא רבה ואני לא מגיד שיעור מה זה, אבל מישהו בקהילה, אחי, אתה רוצה שלימד חברות לפני מנחה בשבת? 20 דקות. סתם, זה יכול להיות צדקה ענקית. ואז אתה גם...
אתה לא
מתייחס לזה,
צדקה.
מה?
כאילו, לילד, לבן, וגם איזה יחס כזה של כאילו...
זאת אומרת, זה טבעי, טריוויאלי? זאת אומרת, זה לא מצריך מעצמך? זה לא מצריך לצאת מעצמך?
גם כשאתה תגיד חברותה, אלא כן מצטקה שלך, ואומר לך, מדבר על זה על הלילה, מדבר על זה בצדקה, אז אומר שאם בן אדם נמצא ברחוב, מבטיח לצדקה, זאת אומרת, אתה במקרה פגשת פה
והוא רואה
לך את הרחמים,
וכזה,
תחפש את הבן אדם.
כן, מה שנקרא, לא לפצות על האי נעימות שלך אלא בעניין. נכון, אז קודם כל, ודאי וודאי. אם אפשר לצאת מאזור הנוחות, לצאת מהאזור של המשפחה והילדים, לא אצל כולם זה אזור הנוחות. צריך להגיד ביושר. אם אפשר לצאת מזה, ולמנסים שאנחנו לא מכירים, או שאנחנו רוצים להכיר יותר, או אני יודע שזה יעזור להם יותר, אז אדרבה ואדרבה, ודאי. אבל זה בעצם המקום של ה... אני חושב שזה יושב בעניין של סוגיית הבעלות. מי הבעלים? הבעלות בסופו של דבר מאפשרת שותפות בתור בחירה. אני הבעלים על הזמן שלי. ופה אני חושב, הרעיון המהותי, בעלות זה לא רק בממון, בכסף או בחלוקת חיטים. איזה. בעלות זה כל מה שיש, בידע, בכישורים, בזמן, ברוחניות, מקימים קהילה. אתה יודע לקרוא בתורה, תקרא בתורה. אתה יודע לדרוש אפת, תהיה דרשן. אתה יודע להיות קמבץ, תקמבץ, או בעברית חסידית, תהיה הגובי. אוקיי, תהיה הגבאי, כל אחד והדברים שלו, בסדר, אבל כל אחד הוא עשיר במשהו אחד ועני במשהו אחר. ולכן האיגרות מוישה אומר, תיישם את זה בלימוד. אוקיי, עכשיו תגיד, מה, אני לא יודע אפילו דף יומי, אפילו, זה דרגה גבוהה דף יומי, כן, אבל אתה יודע חומש עם רשי, אתה יודע מה פשוט השבוע אפילו, אתה יודע ששבוע שבא היה ראה, עכשיו שופטים, יש אנשים שלא יודעים את זה, תפתח חומש, תתחיל לדבר, תתחיל. כן, לכן הוא עזב את הקהילה, אתם מבינים? לא, הנה, להגיד תהילים עם ילדים. אני שמעתי את המושג, ביטול תהירה באיכוס. כן, מכירים את הביטול הזה? זה ביטול תורה באיכות. בזמן הזה יכולתי להבין מה המחלוקת בין הקצות לבין החזון איש. ובמקום זה להגיד תהילים עם ילדים, שיר, אבל לא, כאילו, זה העניין. גם אם זה לא מועיל לי כמלמד של מקריא תהילים, ואני חושב שזה העומק של מצוות הצדקה, שאנחנו לא מדברים פה על עזרה, מדברים פה על שותפות. זה העומק של השותפות. כי אם יהודי רעב, זה למה אתה בעיה שלי? מי ברא אותך? הקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלך. אתה אמור לפרנס אותו, לא אני. אוקיי? אז בוא אני אעזור לך, הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו משלי, אני בעצם, ואז אני אהיה שותף, לא רק של אותו יהודי, אני גם יוצר שותפות עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם העניין המשמעותי יותר. ולכן, אני חוזר למקור א', הקיצור שולחן ערוך שדיבר על איש לר מתנות לאביונים, העלו זה חודש שותפות לא בגלל שצדקה תציל ממוות, כמו תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה, אלא העלו זה חודש של שותפות שמאפשר לי להיות שותף יותר לקדוש ברוך הוא. בוא נ... מה?
אני חושב,
אם
אני מוריד את זה,
אבל אם יש שותפות, שותפות עם אני, אבל למה לא לזכר את השותפות עם הקדוש ברוך הוא? או גם וגם. מה שאני דואג לה, אני לא אמור לדאוג לו. הקדוש ברוך הוא, הוא שלך, הרי יש לך לפניך. לך לאומן שעשה אני, תדאג לו. אז פה אני מדבר על אלול כהזדמנות, לא רק לייצר שותפות קהילתית, חברתית, שכונתית, אדרבה, אבל גם שותפות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא צדקה כדי שאני אנצל ממוות מדינה של גיהנום. פעם בא איזשהו חוסיד של קוצק, בא לרבי מקוצק, אמר לו שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אמר לו, אתה יהודי בן 80, מה אתה אומר לו? לא, קראתי בספרים הקדושים שמי שנפטר בחוץ לארץ, הוא צריך לעבור גלגולי מחילות בתחיית המתים. אז אמר לו, אתה כל כך אוהב את הגוף שלך, שגם אחרי שאתה מת, אתה דואג מה יהיה עם ה... ככה וזרק אותו. אז כאילו, אני לא נותן צדקה פה מתוך אינטרס רק לעני. אני חושב שיש פה הזדמנות שלי להיות יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, לייצר שותפות עם הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. נראה את זה, תראו במקור י', נתחיל לאסוף את הדברים. סיפור חסידי ארוך, אבל שווה, לפחות לעניות דעתי. אז מעשה בפלוני שבא לבית הבעל שם טוב הקדוש, ייתן לו שלום. החזיר לו הבעל שם טוב שלום ושלום, מה בקשתך, רבי יד? הנאיש, אין לי שום בקשה מכבודו. עברתי דרך מז'יבוז' ואמרתי, יהודי עובר דרך מז'יבוז' ולא הלך לשאול לשלומו של רבי ישראל בעל שם טוב מפורסם בעולם. זולת זאת, איני ניצח לשום דבר, לא לעצה ולא לעזרה. יש לי ברוך השם פרנסה ובני ביתי בריאים. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, כיוון שמעלתו אינו ניצח לשום דבר, אספר לך מה עשה. בעיר פלונית היו שני חברים שגדלו יחד מילדותם, הלכו לחיידר אחד, עמדו בחברות הבית המדרש, והייתה אהבה גדולה ביניהם. לא יכלו כלל לשאר לעצמם אפשרות להיפרד זה מזה. לימים, נשא אחד מהם בת עירו לאישה, והשני מצא את בת זוגו בברדיצ'ב, ושם הייתה דירתו אחרי החתונה. בפרדתם הסכימו החברים לעמוד בקשרי מכתבים. מתחילה החליפו ביניהם מכתבים כסדרם, כפי שקיבלו על עצמם, אולם במרוצת השנים ומחמת רוב טרדות, פחתו המכתבים והלכו עד שפסקו לגמרי. ויהי היום, כן, הפכנו עמוד, ונהפך הגלגל התושב בברדיצ'ב, הגיע ממש עד פת לחם, נזכה בחברו בן ירו שהצליח על פי השמועה להתעשר, נסע אליו לבקש ממנו עזרה, כשבא אצלו שמח עליו חברו הרבה, ישבו והשיחו בימים הראשונים, העלו זיכרונות, וכתוב לב החברים, השיח עורך לפניו ידידו, הצרת ליבו וביקשו להצילו מחרפת רעב. אמר לו חברו, הרי אני מוכן לתת לך מחצית מרכושי. אנשים אחים אנחנו, חברים מילדותנו. נפשי קשורה בנפשך, ובכן אחי, נחלק בינינו את רכושי. כמאמר חז"ל, שלי שלך, והרי לך אם צדקי כתוב וחתום, נתן לחברו מחצית מרכושו. חזר חבר ביתו בברדיצ'ב, פרח חובותיו, חידש מסחרו, העירה לו הצלחה, פניה, ושוב נתעשר. החברו בעיר מולדתו, כן, תנחשו, איבד פתאום את עונו בעניין רע ונעשה עני ואביון. אף הוא נזכה בחבור מן החדר שבשעת דוחקו עמד לו ותמך בו ביד רחבה, נסע לברדיצ'ה ושם נודע לו שמחתו כי חברו שוב עלה בסולם ההצלחה ונעשה עשיר. קיווה כי חברו ישלם לו כגמולו, לגודל צערו ותימונו סרב חברו לעזור לו. כך הוא אומר, אמנם זכור אזכור לך ידידי וראי את החסד שעשית עמדי כשאני הייתי יורד מנכסיי, אבל מה אעשה ואני יכול לעזור לך אף במעט, שיורד גלגל חוזר בינינו, כשאתה עולה אני יורד, וכשאני יורד אתה עולה, ואם אכלתך ממצוקתך, שוב תשלח אתך במסחר, ותעלה מעלה מעלה, מיד ירד אני, מטה מטה. אדם קורא בצל עצמו, ואין הוא מוכן לדדל עצמו בידיים, אין אדם חופר לעצמו בור, ליפול לתוכו. טוב, חברו היורד מנכסיו, שב לעירו אבל בחפוי ראש, אך רוחו לא נפלה בקרבו, נמצאו לו בעירו קצת אנשים טובים, שעזרו לו ברב או במעט, ושוב העירה לו ההצלחה את פניה, ובעזרת השם יתברך נחלץ ממצוקתו ואף עשה הון ועושר. עץ בהשגחה, כיוון שזרחה שמשו של זה, מה קרה בברדיצ'ב? שקעה שמשו של חברו. שוב ירדו פלאים עסקה בברדיצ'ב ונעשה יורד גמור, בצר לו פנה שוב אל חברה בעיר מולתו, חברו הטוב לא זכר לו את רוע לבבו, ולא נתר לו תינה, נהג בו בעין יפה וחילק לו ביד נדיבה מחצית מרכושו. אף הודיע לו כי בלב שלם סלח לו בשעת חטאו כנגדו. בטוח היה בשם יתברך שיעמיד לו רווח והצלחה ממקום אחר. לשנים הלכו שני הרעים לעולמם ביום אחד. וכשהגיעו לפני בית דין של מעלה יצא פסק דין לשלוח את החבר גומל הטוב לגן עדן ואת כפוי הטובה, לאן? לגיהנום. אך החבר הטוב הודיע שלא ייכנס לגן עדן, אלא בלוויית חבר ילדותו שיחד גדלו בחדר. בחדר אחד למדו, בית המדרש ישבו בצוותא, למדו שעת ופוסקים. כששמעו בבית דין של מעלה תביעה זו נעשה רעש גדול. חזרו ועינו בדינם, יצא פסק דין ששניהם ישובו לעולם התחתון, החבר הטוב יהיה עני ואביון. והיה, אם ראהו העשיר, יתקן מה שפגם בגלגול הראשון, ויעזור לחברו ביד רחבה, יזכה בבוא יומו לחלק בגן עדן, ואם לאו לאו, וכך היה. אולם כשהגיע החבר העני אל בית חברו העשיר, לבקש ממנו תמיכה, מצא על סף הבית משרת זוהם שסירב להכניסו לבית. עמד עני המסכן, על סף הבית היה מצעק בקולי קולות ומפטיר במשרת להכניסו פנימה. המשרת חירפו בגדפו, שמע השיר את הצעקות, יצא בחורי אף וציבה למשרת לגרש את העני התורדן. העני הרצוץ והשבור בטיטולי הדרכים מעד ונפל מעל המדרגות ונפח את נשמתו. ששמע איש את הסיפור מפי הבעל שם טוב, מה קרה לו? התעלף. וכששב אליו רוחו גב בבחימה בקרה, אני הרשע שהקשיח את ליבו לעני מרוד. ציוויתי על המשרת לגרשו ופרחה נשמתו. הפתיר הבעל שם טוב לעברו, ואתה אמרת שאינך זקוק לעזרה ולא לעצה? וכי יש אדם שאינו צריך לשאול עצה או לבקש עזרה? כלומר, הסיפור של הבעל שם טוב מביא פה את הרעיון הזה של השותפות לשיא דרמטי, פה בהקשרים טרגיים. כלומר, יש פה חברים, הם שותפים, בלי שהם מודעים, מה זה מגלים שהם מודעים? אחד עולה, אחד יורד, אחד יורד, אחד עולה, והם צריכים לבחור בסופו של דבר בין אינטרס אישי, לבין שותפות אמיתית, ולא תמיד זה הולך באותו ביחד. ולכן אומר, שאני יורד אתה עולה, אם אחר יצחה במצוקתך, שוב תשאר אתך במסחר, כן, אתה תעלה מעלה מעלה, אני ארד מטה מטה. ולכן הבעל שם טוב הקדוש, הוא מגלה שזה בעצם חשיבה שהיא לא נכונה, שלא לומר חשיבה שהיא שקרית. כלומר, העולם לא עובד על בסיס תחרות, שהיא תחרות שהיא סכום אפס. אלא על בסיס שותפות, יהיה לי טוב, גם לך יהיה טוב. זה לא אמור לבוא, זה איגרות מוישה. אם אני אקדיש שעה ללמד אחרים, אפילו את הבת שלי שהיא קטנה וכולי, אני ארוויח הרבה יותר ממה שהייתי עושה בזמן אחר בעניין הזה. ולכן באמת הפואנטה של הסיפור, אני חושב שהחידוש של, של הסיפור זה לא שהבעל שם טוב רוח הקודש, אתה לא יודע, אתה בעצם חושב שאתה 100%, מה פתאום אתה נבלה, דור שני לנבלות, גם בגלגול הקודם, אלא איך אומר הבעל שם טוב, וכי יש אדם שאינו צריך לשאול עצה או לבקש עזרה, הנקודה הזאת היא שיש בעלות מוחלטת היא אשליה. כל אחד מאיתנו תלוי באחרים. תלוי באשתי, תלוי בילדים, תלוי בבוס, תלוי בהרבה דברים. ומה זה אומר? זה אומר שהשותפות היא לא רק מצווה למטיבי לכת, מצווה הנעלה, אלא שותפות זה המציאות הבסיסית של החיים. אדם לא יכול לבד. הוא תלוי באשתו, תלוי בילדיו, לא רק מה שהם תלויים בנו, אנחנו גם תלויים בהם בהרבה מובנים. בעניין הזה. ולכן שאני, אם אני מקפיד על מעשר כספים, נגיד ככה, מקפיד על מעשרות, בכל הוורסיות שלהם, מעשר כספים, אם זה דאורייתא לדעת התז, ערוך השולחן, או זה דרבנן, לשולחן ערוך, או רק מנהג, כמו רוב הפוסקים והבח שפוסקים, שזה הנהגה טובה, אז בעצם אני אומר, אני מכיר בעובדה שהעולם הזה מתנהל בסיס שותפות. שותפות לא רק עם אני, שותפות גם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן החיבור הזה לחודש אילול, הוא חיבור מאוד עמוק, לא מהזווית של הכיתוש שולחן ערוך של צדקת עתיד ממוות, של תשובה ותפילה וצדקה, אלא חיבור למקום, כמובן בבני שכר, בשפת אמת, מי שלומד באותניאל, אז שומע את זה מראש הישיבה הרב ראם כל שנה, שאומרים שהעולם נברא באלף תשרי, אבל בעצם יש את הרצון, את התכנון לפני כן, זה אלול, זה 40 קודם יצירת הוולד, הרי העולם היא אור, זה בקפה באלול, 40 קודם יצירת הוולד, זה ט"ו באב. כן, זה כבר הלפני כן, בעניין הזה. ולכן המעשר מלמד אותנו שאין בעלות מוחלטת. יש בסך הכל שותפות בניהול המשאבים שהקדוש ברוך הוא חילק בעולם. אז לך יש שכל להבין תוספות, הוא אפילו רש"י לא יודע, תלמד אותו. אוקיי? לך יש ישבן, אתה יכול לשבת, הוא ADHD, אז תיתן לו רק 5 דקות, ממה שאתה יכול ויודע, כי הוא לא קיבל את המסגרת לקבל בגלל ההפרעות קשב וריכוז ודברים כאלה. ולכן השאלה היא, זה בכלל לא כמה תרמת בעיניי. אם בדיוק עשיתי, אני לומד 6 שעות בשבוע, אז עשיתי בדיוק את החישוב כמה זה מעשרות, כן, מתוך 36 דקות בדיוק על הדקה, זה לא כמה תרמת, זה כמה נרתמת. כמה אתה רתום לשותפות הזאת בעניין הזה. אני לא אעלה אתכם במקור י' א', דברים נפלאים שרבי שלמה מירדום, זאת בתפארת שלמה, אבל הוא אומר פה פרשת שבוע על מצוות מינוי המלך, מקרב אחיך תקים המלך, לא תיתן לך איש נוחם, מה זה מקרב אחיך? הוא אומר, מה ההגדרה, מה התכונה הכי חשובה של מלך? לא מישהו שהוא מורה מעם, אלא מישהו שהוא בא מתוך העם, מישהו שהוא מקרב אחיך, הוא נמצא בחוקיהם כולם, כל אחד, נאמר על אסתר, שכולם ראו, נדמת לזה קומתה, זאת קומתה, כולם ראו, כן, טובת, נושא אתכן בני כל רואיה. מה זה נושא אתכן? אומרים חזל, שבעצם כל אומה, מה, היא משלנו, היא משלנו, היא משלנו, היא משלנו, היא הייתה קשורה לכולם. זאת אומרת, התכונה הכי חשובה של מלך, שהוא מוכן למסור את הנפש של כל יהודי. לא רק עבור המפלגה שלו, עבור האג'נדה שלו, בקשר עם כולם. לכן אומר על משה, וירא משה, ויצא משה אליך, וירא בסבלותם. כלומר, מה הפך את משה למנהיג? שהוא יצא לאחים שלו. מה הפך את הכהן גדול להיות הכהן גדול? שהוא הלב של האחים קשור לכולם בעניין הזה. ולכן, אני חושב שאלול זה הזדמנות מאוד מאוד טובה. יש משל שמרבים לצטט אותו, מקור י"ב, מה שמכונה המלך בשדה. אני בצעירותי לא הכרתי את הדבר הזה, ואז הגעתי לשיעור א' בישיבה, אני חושב, וביום הראשון שכל נצטרך לרקוד לפני ערבית, המלך בשדה, אמר, ולא לבנתי על איזה, כאילו, שיארתי שזה המלך, אבל מה קשור לשדה? אני עוד גדלתי במשק, אני יודע מה זה שדה. זה לא, פותניאל, אין הרבה עניין. יש פה משל של בעל התניא בליקודי תורה, משל המלך שקודם בוא לעיר, יוצאים על שער לקראתו, ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים, כל מי שרוצה לצאת להגביל פניו, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, דבר אליהם פנים משוחקות וכולם, אבל כשהוא מגיע לעיר, מגיע לארמון, אתה רוצה להגיע לארמון? שנייה, תעמוד בתור, בידוק ביטחוני, תהיה מקומבן עם הרלש, ועד שתגיע 2 דקות, וגם זה בקושי. כלומר, שהמלך בשדה, המלך, אנחנו אומרים שראש השנה זה יום הדין, אבל בראש השנה, יום ההמלכה, איפה המלך נמצא? הוא נמצא בארמון. כלומר, היכולת לייצר קשר אינטימי, קשר בלתי אמצעי, קשר פתוח, לא ממסדי, לא עם חליפה ועניבה, אבל קשר עמוק, יסתכל לו בלבן של העיניים של המלך, זה דווקא באלול, לא בראש השנה. לכם, הרבי במקור י"ג שאיתו נסיים, הוא אומר, בזה מודגש תוכן המשל שביכולת כל אחד לגשת למלך, כולל גם לבקש ממנו כל הבקשות, וכתוב הוא מקשיב וכולי. כלומר, מצוות הצדקה הגשמית, בעיניי, היא מאפשרת, זה כלי ליצירת שותפות פנימית עם הקדוש ברוך הוא דווקא. כלומר, בזה שאני מפנה מהזמן שלי ולומד עם רועי או עם עידו, כל אחד אחר, שם כדוגמה, הלוואי ונלמד, אני אתברך הרבה, אוקיי? לחדש ממנו כקדם, אבל אני מתברך הרבה, ואני גם נהיה שותף יותר של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. אני חושב שחודש אלול זה החודש הכי קל לייצר בו שותפויות, ולכן עם כל הכבוד לדיבורים, הסיפורים, יפה יותר, יפה פחות, מעניין, לא מעניין, אני כן מבקש מכם שתחשבו, תצאו מפה עם חשיבה, איך אני מעמיק את השותפות שלי בקדוש ברוך הוא לשנה הבאה. עכשיו סוגרים את הדילים, כאילו איך אני מתחיל בבראשית, עם איזה פרשה אני הולך ללמוד על הפרשה, או עם מי בקהילה אני הולך ללמוד, איך אני הולך להשקיע יותר זמן, ומכמה עברי, אפשר ללמוד איתו, נכון? כבר יש לו 4. הנה, אז שהוא יעביר את התהילים. אוקיי, יש, בעמק דותן. אני כבר יודעת. אוקיי, אז שהוא, נגיד למוטי, פעם באה אתה מזמין אותי להזכרה, שעברי, עברי יעביר. בעניין הזה. אבל אני אומר, כמה זמן כל אחת מאיתנו יושב בשבוע עם הילדים שלה. אפילו לא משנה אם זה ספר יהושע, פרקי אבות, או סתם לשבת לשיחה. אני, אחד הדברים שמאוד בנו אותי כילד, איפה שגדלתי, בקיבוץ, אחרי זה במושב, עם אבא שלי, שנקרא מועדון. מה שנקרא מועדון? חצי שעה בשבוע, אבא היה יושב, עם כל ילד לדבר, מה שהילד רוצה. תמיד, זה לא רק לדבר, זה היה מגובה באיזשהו תורתית, כאילו, זה היה פסגת ההשגה בקיבוץ, או אחרי זה שמענו למושב, אבל אפשר לקנות במקולת איזשהו גלידה, או טילון, או משהו יותר, כן, יותר יוקרתי, אבל אנחנו 6 ילדים, אז תחשבו, זה 3 שעות בשבוע, חצי שעה בכל, שעה קבועה, יום רביעי וחמש, כאילו, הלוואי עליי, יש לי גם 6 ילדים, אני לא מגיע לזה. לשבת עם כל ילד חצי שעה בשבוע קבוע, לא משנה, הלימוד הוא תירוץ. יש לי חברותא עם אחד החבר'ה מהישיבה, הוא לא בוגר, הוא תלמיד מחוץ לכתלים, לא אגיד פה את השם, יש לנו חברותא כל ראש חודש, היום זה ראש חודש, דיברנו היום, חברותא במה? במה קורה, מה נשמע? זהו, אנחנו ממש חברים כבר, לא מעט שנים מתחזקים את החברותא הזאת, במה קורה, מה נשמע עכשיו, זה באמת מה קורה, מה נשמע, בדיוק אשתו ילדה היום, וזה, ועובר עבודה, זה לא משנה. כאילו, הקביעות הזאת מייצרת שותפות. כמובן, אנחנו מנסים גם להשחיל גם פרשת שבוע, דברים אחרים, לא משנה. אבל ההתקשרות יוצרת באמת שותפות, יוצרת מפגש עמוק יותר. ולכן, שכל אחד ככה יעשה מתוך חשבון נפש, איך אני מעמיק את השותפות שלי עם האנשים החשובים לי, עם האנשים שהם צריכים אותי. ואין אדם, איך אומר בעל שם טוב, אין אדם שלא צריך. כל אחד צריך משהו. אתם צריכים משהו, אתם צריכים מישהו, צריכים מישהי, לא משנה. אבל זה דברים שאנחנו יכולים לתת, והצדקה, כמו שאומר הרבי, כמו מאיגרות מוישה, היא לא רק הוראת קבע בבנק, זה החלק הקל והפשוט. הצדקה האמיתית זה לייצר שותפות פנימית, אינטימית עם אנשים שצריכים, וכולנו צריכים, ומתוך כך שותפות עם הקדוש ברוך הוא, ולכן אלול זה לא רק חודש השותפות של לתת צדקה, אלא חודש השותפות עם הקדוש ברוך הוא, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, יותר קל לדבר על זה ולהקליט את זה ולהעלות את זה לקבוצה, אבל ליישם את זה, אז תחשבו עכשיו, אחרי החגים, או כבר עכשיו, עם מי, איך, כמה ולמה, ונצליח. הלוואי, כולנו, בעזרת השם.